שיעור על נוח בסוד היציאה מהמבול וסוד הזיכרון. אני רוצה שנעשה הקדמה קצרה, או אולי שתי הקדמות קצרות, אבל אחת ודאי. כתוב בפתח אליהו, שזה הקדמה שקוראים לפני, זה מתיקוני זוהר נדמה לי, איפשהו בזוהר, קוראים את זה בהקדמה לתפילות הספרדים, לית מחשבה תפיסה בכלל, או לית מחשבה תפיסה בך כלל, שהמחשבה לא יכולה לתפוס בקדוש ברוך הוא כי הוא אין סוף. כל עצם העיסוק שלך בקדוש ברוך הוא, הוא נידון באיזשהו מקום לכישלון מראש, כי זה אין סוף. המחשבה שלך אפילו לא יכולה להתחיל לתפוס מי זה ומה זה הקדוש ברוך הוא. ולכן המקובלים אומרים שאנחנו בכלל, כל מה שאנחנו לומדים, גם בקבלה, בטח בצ'אט וזה, אף פעם לא מדברים בקדוש ברוך הוא בעצמו. אלא מדברים, לא בעצמותו, אלא מדברים בגילויים שלו, זאת אומרת באיזשהו מימד מצומצם של הקדוש ברוך הוא, שהוא יכול לתקשר איתך באיזשהו אופן, ועליו אתה יכול לדבר. אבל עליו בעצמו, על האין סוף, אף פעם לא מדברים ולא ניסו לדבר. עכשיו זה, אם תופסים את זה, זה פותר הרבה תסבוכות ובלבולים מעין הסוגיה הזאת של החטא, או מעין ויזכור, או מעין הזה. זאת אומרת, מה זה ויזכור... ויזכור אלוהים את נוח. רגע, הפסוק הזה מדבר על אלוהים? לא. הפסוק הזה לא מדבר על אלוהים. הפסוק הזה מדבר על מימד מצומצם ויחסי של אלוהים שהוא הקשר איתנו, עליו בעצמו, בטח שלא שייך בו לא זיכרון ולא שכחה, ולא שייך לך לדבר בו בכלל. אבל כל התקשורת איתך היא באיזשהו מימד של צמצום, שהקדוש ברוך הוא החליט להלביש את עצמו בתוך הצמצומים האלה ולתקשר איתנו, ואז בצמצומים האלה כביכול, שזה הדבר היחיד שאני יכול לדבר על אלוהים, אפשר גם לדבר ברמה מסוימת על כביכול חיסרון, או התפתחות, או על עלייה וירידה, או על זיכרון ושכחה, כי זה רק...
זה החלק היותר אנושי כביכול של השם?
כן. זה על חיצוניות ומצומצמות, ששם הוא כבר לובש צורה יותר אנושית, ושם כביכול שייך זיכרון ושכחה. והקשר שלנו עם האלוקות עובר דרך הממד הזה. אז הוא בעצמו, מי זה, אני לא יודע. אני יודע, אבל אני מאמין שהוא אינסוף, אני מאמין שהוא רחמים אינסופיים וזה, אבל אני פוגש אותו דרך איזשהו ממד של צמצומים. איך אני פוגש אותו? דרך העולם. העולם לא מגלה לי את השם, העולם מגלה לי מימד מלובש ומצומצם וכביכול חסר של השם. אתה לא רואה את כל השם דרך המציאות. גם הפסוקים לא מגלים לך את כל השם, מגלים לך את החיצוניות שלו. ואתה צריך לנסות לחפש דרך זה להריח מה יש בפנים. כן? כמו להבדיל שאתה פוגש בן אדם, אז עם עצם הנשמה שלו אתה לא יודע מי זה ומה זה, ואתה לא מתקשר עם זה בכלל. אתה מתקשר עם מה שאתה רואה, הוא עשה פרצוף, הוא דיבר, הוא אמר, הוא זה, הוא זה. אז בחיצוניות, גם אנחנו עם עצמנו אפילו, לא מתקשרים אף פעם עם עצם אנחנו. מה אתה יודע על עצמך? אתה יודע על עצמך את החיצוניות שלך עכשיו. התרגשת עכשיו, כעסת עכשיו, נעלבת עכשיו, חשבת עכשיו, עשית, מה זה? זה בסך הכל, בקושי קצה הקרחון הכי תחתון והכי חיצוני שלך. אבל בתוך תוכחה, אתה, יש לך חלק אלוק הממעל, יש לך נשמה אינסופית, שאתה מתקשר איתה בזרזיפים כאלה, וככל שאתה עושה עבודה פנימית, אז יותר... אתה נוגע יותר, אתה מתקשר עם הפנימיות. ואז כביכול אפשר אפילו להגיד שאנחנו יכולים לעזור לקדוש ברוך הוא, לתת לו כוח, וכאילו שההשגחה שלו תהיה יותר מתוקן. בסדר? נותנים, תנו עוז לאלוהים. כביכול אתה יכול לעזור לו לראות יותר טוב. כביכול, משה רבנו יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה למה יאמרו הגויים, אז הוא אומר לו, בסדר, סלחתי כדבריך. מה, זה יכול להיות, מבינים? יש משהו כזה, מה זה סלחתי כדבריך, שמשה רבנו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר לו, תראה, וככה וככה, נכון. אז מי זה אומר את הנכון הזה? זה חלק מצומצם של הקדוש ברוך הוא, ששם יש באמת איזו תנועה ומערכת יחסים. בסדר? אז כל זה באיזשהו מקום, זה משלים שיעור שעשינו אז, על הנושא של המילים האנושיות על הקדוש ברוך הוא, וזה משלים את סוגיית הזיכרון, שכל מה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו על הזיכרון והשכחה, זה מה? זה בעצמותו? אף פעם לא. גם בקבלה, אף פעם, אף אחד לא מדבר על עצמותו. זה אתה כאילו, איך יכול להיות שיש באלוהים? מי דיבר על אלוהים? אני מדבר רק על על הבחוץ. וגם במובן הזה, מה?
כאלוהים.
כן. כן. עכשיו, במובן הזה, כשאתה מתקשר עכשיו, גם כשאתה כאילו משה רבנו או הצדיק מדבר עם אלוהים, הוא צריך לחשוב על זה כביכול, זה קצת גס, אבל כמו אתה מדבר עם, עם אשתך, אתה יודע שאתה מדבר עם החיצוניות שלה ויש עוד בפנים. אז אותו דבר, כשנוח אומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, ניחמתי כי עשיתים, זה לא שזה לא נכון. אבל יש איזה מצב שהוא צריך להגיד לעצמו, רגע, אבל זה לא כל מה שאלוהים חושב על האנושות. אז בוא ננסה לדבר עם עוד משהו שיש שם בפנים. בוא ננסה לגלות עוד משהו שתמון בפנימיות שלו, כי אנחנו כל הזמן, יש בנו משהו, חשיבה קצת פלקטית כזאת, קריקטורה על אלוהים. הוא אמר, נו, אז הוא אמר, אז הוא התכוון, אז הוא לא התכוון. כאילו, בסדר, הוא אמר, וזה לא שזה לא נכון, אבל יש עוד. יש עוד, זה לא... אלוהים הוא לא זה, אלוהים זה... בסדר. גם החברים שלנו, היא אמרה, היא אמרה, בסדר, היא אמרה, והיא התכוונה עוד 10 דברים ממה שהיא אמרה. בסדר? אז יש שם עוד מאחורה. זה הקדמה לויזכור.
אני
חושב
עוד
בית.
לא,
אני
מחווה משהו. אני מתחיל. בדיוק
על ויזכור. טוב, עכשיו, הקדמה שנייה שרציתי להגיד. שיעור שעבר עלה השאלה, למה כביכול אנחנו מחפשים להראות כל הזמן שנוח יכל להתפלל ב-40 יום ולהתפלל לפני סוף ה-40 יום וכולי. כאילו אנחנו אומרים כל הזמן שנוח לא בסדר. זה לא הנקודה. השאלה היא, מה עוזר לי עכשיו ללמוד את הסיפור ולהגיד מה נוח יכל לעשות יותר טוב? בשביל מה זה טוב? לא בשביל להגיד שנוח לא בסדר, בשביל להתעורר אני לעצמי, לדעת שאם יבוא לי מצב כזה, אז לדעת שיש עוד הרבה פתחי רחמים שאני לא ידעתי עליהם. זה לא מעניין אותי בשביל להגיד, נוח הזה, או לא, עשה שטויות, אלא אני רק מחפש אני להבין במצב כזה, איזה פתחי רחמים עוד יש שנוח פספס, כדי שמחר אני אוכל להשתמש בהם, מה שהוא לא ישתמש. ועוד סיבה שאנחנו אומרים, היה עוד פתח, היה עוד פתח, היה עוד פתח, כדי לדון לכף זכות את השם. כי אנחנו בינינו קוראים את המבול, לא דנים אותו כל כך לכף זכות. אז אנחנו מנסים להראות שאנחנו לא דנים אותו לכף זכות בין היתר, בגלל שנראה לנו שזה מה שהוא רצה. ואז אתה מגלה שהיו עוד הרבה פתחים של רחמים, אז כבר אתה מחבב יותר את הקדוש ברוך הוא. שזה חלק ממה שאנחנו רוצים להשיג בלימוד הזה, להכיר מחדש את הקדוש ברוך הוא. כי הרבה אנשים לא מכירים אותו, מכירים אותו בצורה מאוד שטחית, והתורה מלמד אותנו לדעת להכיר את מי שאמר והיה העולם. להכיר אותו, להכיר את המערכת יחסים שלו, ואם אתה מכיר אותו באמת, יש צ'אנס ליותר יחסי ידידות. והדבר השלישי, שאם כבר אנחנו דנים אותו לקף חובה, למה הוא לא חשב על זה, אז ודאי שאנחנו בעצמנו לא היינו חושבים על זה יותר ממנו. איך אני יודע? כי כשאנחנו קראנו בפסוק שהקדוש ברוך הוא עומד להוריד מבול 40 יום ו-40 לילה, גם אנחנו לקחנו את זה כמובן מאליו, שהכוונה 40 יום ו-40 לילה, ושאי אפשר לעצור את זה לפני, נכון? אז זאת אומרת, אנחנו לא דנים אותו, אנחנו דנים את עצמנו. שאנחנו לוקחים את המילים של הקדוש ברוך הוא יותר מדי כמובן מאליו. כאילו, זה מה שהוא אמר, טוב. רגע. אז זה הבעיה שלנו. זה מה שאנחנו רוצים להתעורר, שאתה לא תשמע ככה מול סמכות. או מול סמכות אחרת, כן אולי, לא מול הסמכות הזאת. שמה שהוא אומר זה לא כל מה שיש להגיד. בסדר?
אבל
זה מאוד קשה להבחין מתי לזה יש כלל שקיבלנו מדוד המלך, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע את עצמו מן הרחמים. בעניין של לבקש רחמים אין לך להתלבט, תמיד תבקש. כמה? אין סוף. שם אין פשרות.
ממה שלמדה חנה מרחל, רחל כתוב ההיסטוריה לפעמים את רחל, חנה הלכה לבקש ולדרוש בשביל... רחל הייתה קרה, ואז כתוב בתורה וההיסטוריה אלוקים את רחל. במובן שאיתי אמר שנוח היה צריך לבקש לפני ולא לחכות שיכולים לזכור אותו, ולדעת שיש פתחים למרות ש וללכת לדרוש, לדרוש רחמים. אז ממה שקרה עם ההכרות של רחל, שהיא לא הלכה לדרוש וחיכתה שאלוקים יזכור אותה, חנה, אמא של שמואל הנביא,
נכון שלה?
כן, של שמואל הנביא, היא הלכה לדרוש, היא הלכה בעצמה לדרוש, וממנה דרך אגב לומדים
הלכות תפילה.
הלכות תפילה.
זאת אומרת, אתה צריך, בענייני רחמים, אתה אל תתבלבל, אתה תבקש מקסימום. הרב שלמה קרליבך בספר שלו מצוטט שם, שבשיעור האחרון שהרבי מלובביץ' העביר להם, הוא ממש צעק עליהם. אמר להם, אני עשיתי כל מה שיכולתי, הבעיה שאנחנו באים לקדוש ברוך הוא כמו קבצנים. אתה בא עם הזה ואתה אומר לו, אולי תן לי 5 שקל. הוא אומר, אם תבקש מיליון דולר, זה הבעיה שלנו, שאתה לא, אתה, אולי כאילו תן לי פה קצת את ה... וזה ה... עד הסוף, שם עד הסוף. כאילו, אם יש מקום שצריך לגלות את האינסוף שבך, זה הרצון האינסופי. ואם כבר אתה רוצה לדעת מה החסימות על התפילה, על התפילה כמהות פנימית, החסימה היא חסימות על הרצון. ואתה, כשאתה נכנס לתפילה, מה שאתה צריך לעשות זה לפגוש מה קורה ברצון שלך ולהוריד חסימות. ואז אתה יכול לגלות רצון יותר ויותר אינסופי. ואנחנו מכל מיני סיבות כבר לא רוצים יותר מדי, ואז אין לנו תפילה. כאילו, אנחנו באים לטקס, אבל אין לנו תפילה עם כל העוצמה, כי הרצון חסום של כל מיני... אז בואו, אז אנחנו נתחיל מהסיפור הזה של זיכרון, בסדר? יש לנו אולי נגיד שני חלקים לתפילה. מה זה הזיכרון? למה צריך זיכרון? איך זיכרון? איך זה קשור אלינו? והחלק השני זה תהליך היציאה מהתיבה. אני לא יודע כמה נגיע אליו היום, אבל גם אם נעשה את ויזכור, זה הרבה. אז תראו את רבי דוד קמחי, זה רד"ק, שורה 20 בעמוד 12. אז קודם כל, הוא נגיד יותר הצורה הפשוטה להתייחס למילה ויזכור. ויזכור, אין שכחה ואין זיכרון לפניו יתברך. ישר הוא בא עם השאלה הזאת, מה פתאום ויזכור? כי לשון זיכרון הוא אחר שכחה. אז איך אתה יכול להגיד מה? הקדוש ברוך הוא שוכח, הוא שואל. אלא דיברה תורה בלשון בני אדם להבין השומעים, וכן וזכרתי להם ברית לשונים, וזכרתי את ברית יעקב, ואדומים להם. וראה כי די להם סיבול הצער הגדול בטבע. וראה שלא יאריך להם עוד תגבור את המים, אלא יחסרו מכאן ואילך כמו שגברו. אז הוא מעדן את זה, אנחנו דווקא פחות נעדן את זה, אבל רציתי גם להביא לכם את הממד הזה, שהכוונה ויזכור, פירושו ראה שהספיק הסבל והצער הגדול בטבע. אז מכאן ואילך מחליט להחסיר את המים. חזקוני במקור הבא, ויזכור אלוהים את נוח, אלוקים את נוח שזן ופרנס כל 12 חודש בטבע. אז פה הוא מביא פירוש אחד מבין כל מיני פירושים שבאים להגיד, רגע, איך מתעורר הזיכרון של הקדוש ברוך הוא? מה זה זיכרון של הקדוש ברוך הוא? אז התשובה שהוא עונה זה זיכרון זכויות. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעורר את זיכרון הקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להזכיר לו זכויות. למשל, נוח שזן ופרנס כל 12 חודש בטבע. כן? אתם מבינים מה אני אומר? יש כיוון אחר, להגיד תזכור את הברית. אין לי זכויות, אבל אתה מחויב, חתמת על חוזה, זה לא קשור לזכויות. זה כיוון אחד. כיוון אחר, אם אני רוצה לעורר את זיכרונו של הקדוש ברוך הוא, אני צריך להזכיר לו שיש לי זכויות. תראה, רגע, אל תשכח... כן, כן, בדיוק. כאילו יש צורה להגיד, בוא נעורר לו את הזיכרון בלי שום קשר למגיע לי, ויש כיוון אחר להגיד, הזיכרון תלוי במגיע לי. אם פתאום יש לך זכויות, אז הוא יזכור. לא, אין לך זכויות, ישכח.
זה
הרבה הבדל. זה קריטי. בטח שיש הבדל, זה כל ההבדל.
אם יש לך זכויות, זה אומר שמגיע לך?
זה מה שאני אומר. אני אומר, יש אפשרות שנייה, שזה בלי שום קשר לזכויות ובלי שום קשר למגיע לי. או תגיד אחרת, מגיע לי גם כשאין לי זכויות. מבינה מה אני אומר?
כי יש
ברית. אני אנסה להסביר ככה. תבואי איתי כי יהיה לך נורא כיף, וכי אתמול עשיתי לך טובה, וכי אני באתי איתך כבר 200 פעם, וזה, זה. תבואי איתי כי אני בעלי. לא, אני, אז מה, אני רשע, זה, אף פעם לא באתי איתך, אז מה קשור? אני לא מדבר בציר הזה של כי XYZ, אלא כי... ככה.
אבל שני הניחים יש לך
אבל את מבינה שזה סוג אחר מאוד של מחויבות. בוא נגיד את זה אחרת, יותר מימימה, קבלה עצמית. בסדר? שאני אקבל את עצמי. אז אם כל אחד יבדוק לעצמו, הוא יראה שיש ממד שהוא מקבל את עצמו, אם הוא בסדר. זה רובנו עוד מכירים. קבלה עצמית עם תנאים. כאילו שאני, ואז אני נחמד לעצמי, כי אני בסגו בסדר, ואם היום לא הייתי בסדר, אז אתמול הייתי בסדר, וכאילו זה. ויש קבלה עצמית כי ככה. וזה כבר יותר מאתגר. זה פשוט עשית פשלה, תקבל את עצמך, זאת אומרת, תזכור את עצמך, בלי שאתה צריך להגיד למה. כן, לא צריך סיבות, כי ככה. אז שניהם זה מחויבות להיות נחמד לעצמי. אבל כשאני עוד בציר של צריך זכויות, אז אני אהיה נחמד לעצמי אם כן, ואם אני לא מוצא, אני לא. אז עדיין משאיר אפשרויות. ואם אני צריך להיות נחמד לעצמי, בלי שום קשר למה עשיתי או לא עשיתי, אז זה תמיד. זה מחויבות טוטלית. שם זה כאילו, תראה, אולי אני אשכח גם. בסדר, זה ה... אז תראו למשל ברש"י בצד שני, 13, עמוד 13, ויזכור אלוקים. אז קודם כל הוא אומר לנו עוד משהו אחר. הוא אומר, רגע, אתה קורא את התורה בצורה בכלל שטחית, כי אפילו בגילויים המצומצמים של השם אתה צריך להבחין מתי אומרים אלוהים, מתי אומרים י' כ' ו' כ', מתי אומרים השם. אז הוא אומר, ויזכור אלוהים, זה החידוש. זה שהשם זוכר את נוח, זה לא חידוש. זה שאלוהים זוכר אותו, זה חידוש. אתם עוקבים? יש שמות שונים לאלוהים, שכל שם מגלה פן מסוים באלוקות. שם השם יותר שייך לרחמים, שם אלוקים שייך לדינים. זאת אומרת, כן, אז זה שאלוקים יזכור אותך מידת הדין, גם היא, לפי הכללים שלה, תזכור אותך, זה קצת קשור למה שאמרנו, שאפילו, כאילו, בוא נגיד ככה, יש מחלוקת בין י' כ' ו' כ' לאלוקים. י' כ' ו' כ' אומר, בוא נזכור את נוח ואת העולם, כי ככה, כי אני אוהב אותם, בראתי אותם, מידת אלוקים, שזה גם דבר קדוש, זה לא דבר נפול. בסדר? מידת אלוקים אומרת לו, תראה, יש לנו כללים בעולם, אי אפשר ככה, תזכור אותם, לא תזכור אותם, אוהב אותם, בסדר, יש, תראה איך הם נראים. בסדר? ואז הם רבים ביניהם. אז מה עושים הצדיקים? הם מראים למידת אלוקים גם בשפה שלה שצריך להציל את העולם. מבינים מה, מבינים מה אני אומר? כאילו אפילו בשפה של זכויות גם נראה לך. ונהפכה למידת רחמים על ידי תפילת הצדיקים. בסדר? אז הוא בכלל אומר, תפילת צדיקים מהפכת מידת הדין למידת רחמים. ורשעתן של רשעים הופכת מידת רחמים למידת הדין. ולהפך, רשעתן של רשעים גורמת גם למידת הרחמים להתהפך לדינים. וירא השם כי רבה ראת האדם. בסדר? הוא אומר שם בתחילת המבול, השם שהוא מידת רחמים, גם הוא התחיל לראות שרבה ראת האדם. למרות שזה בדרך כלל לא ההסתכלות שלו. והוא שם מידת רחמים. ויזכור אלוקים את נוח וגומר, מה זכר להם לבהמות? זכות שלא השחיתו דרכם קודם לכן ושלא שימשו בטבע. אז עוד פעם זה הולך לכיוון של זכויות, נכון? אתם עוקבים? מי שלא, שיגיד. לא? מה זכר להם לבהמות? כלומר, לא זכר אותם כי אני בראתי אותם, אלא לא השחיתו דרכם קודם לכן ולא שימשו בטבע. כאילו נזכר שבכל זאת, אז אפשר להגיד את זה ככה, זה נקודות טובות. כן, הוא נזכר שיש להם נקודות טובות.
זה רש"י?
כן. אז רציתי להביא לכם
כמה... מה זה תפילת הצדיקים?
זה שאלה פה.
זה מוזר, זה בא מהמדרש, או זה מאיפה הוא מביא את זה?
נראה לי שכן. טוב, אז רק רציתי קודם כל להביא לכם את המקורות האלה. עכשיו בואו נסתכל רגע מבט רחב מה זה ויזכור. בסדר? מה זה שכחה ומה זה ויזכור בהקשר הזה. אילו, קודם כל אנחנו שומעים בפסוק שיש אפשרות של כביכול שכחת נוח או שכחת העולם שגורמת להתרחשות של המבול, והמבול גם ממשיך את השכחה. ומה שצריך, מה שאנחנו נסים ללמוד זה בפנימיות, מה צריך כדי להפסיק את המבול. אז התורה מספרת לנו, מה שצריך להפסיק את המבול זה שהוא זוכר, זיכרון, ואחרי שיש זיכרון, מנשבים רוח, והיא משכחת את הדינים, ומתחילים הדינים לרדת. עכשיו, מה שאני רוצה להבין את הדבר הזה, גם בשביל להבין את ההשגחה של השם, גם להבין איך אני שותף לתהליכים הבאים בהמתקת הדינים והפסקתם, וגם לעבודה האישית שלי, אני גם כאן רוצה להבין מה זה סוד הזיכרון, כדי לשקף דינים מעל עצמי, מעל חברים שלי ובתוך עצמי וזה. אז מכל הסיבות האלה אני צריך לנסות לתפוס את המילה הזאת, שהיא הכמה מילים, ויזכור, ויעבר אלוהים רוח וכולי, זה קוד בשבילי שהוא קריטי, להבין משהו על העולם ובייחוד על העבודה שלי, על השותפות שלי. אז אפשר להגיד בצורה כזאת שהשכחה, זה נתק מנקודה שהיא ידועה, אבל עכשיו היא מנותקת, ואז כאילו מתפקדים בלי קשר אליה. כמו למשל, כאילו למה בכלל התחלתי לעבוד פה? בסדר? ואז, כן? עכשיו, יש סיבה למה התחלת לעבוד פה. מתי אתה מתחיל להפוך את העולם? כשאתה לרגע שוכח. עכשיו, יכול להיות שמחר תיזכר, ואתה תגיד, וואה, איך יכולתי אתמול להגיד למה התחלתי לעבוד פה? הרי יש פה כל כך הרבה דברים טובים, ופתאום אני נזכר, ואני אקבל, וזה וזה. אבל כשיש את המצב הזה של שכחה, אז זה לא היעלם מוחלט של הידיעה, אבל זה ייעלם לכל דבר ועניין. כי גם אם בתוך תוכי אני יודע את זה, זה ידיעה לא נגישה. אתם מבינים מה אני אומר? לא? כן? זאת אומרת, המצב כאילו שגם לקדוש ברוך הוא יש איזושהי ידיעה, שהיא נהיית לא נגישה לו, כביכול. בסדר? אני מזכיר לכם את ההתחלה, אנחנו לא מדברים על אלוהים בעצמו, אלא על הצד הכאילו אנושי שלו, בסדר? אז כביכול יש ידיעה של השם, שהוא כביכול מנתק את המגע. וזה גורם לו להחריב את העולם. ניחמתי כי עשיתים, הוא אומר, בכלל לא הייתי צריך לברוא אותם, צריך להשמיד אותם, וזה. ואם אתה רוצה שהוא יפסיק את החורבן, אז צריך שהוא יחזור לבוא במגע עם הידיעה הזאת, שזה נקרא זיכרון. יש שכחה, יש זיכרון. ויש, אפשר להגיד את זה גם בצורה אחרת, דיברנו על אור הגנוז לצדיקים. מה זה אור הגנוז? בצורה מסוימת זה אור נשכח. זוכרים, דיברנו שיש משהו טוב, ואז הקדוש ברוך הוא רואה שהוא לא כדאי לצדיקים. מה הוא עושה? הוא גונז אותו. מה זה גנוז? גנוז זה לא כזה... שמתי במגירה. גנוז, שמתי במשהו כזה סגור, שלך תמצא אותו, אתה יכול כבר לשכוח את המפתח. זה נעלם ולא נגיש עד הודעה חדשה. אז מה הוא עשה בעצם במבול?
אבל הוא עשה לעצמו.
כן. אפשר להגיד שהוא עשה לעצמו, אפשר להגיד בצורה אחרת, שהמעשים של העולם התחתון, המעשים של הנבראים, יכולים לגרום לשכחה. אז יכולים לגרום למשהו שהשם יודע שהוא ישכח אותו. יכולים לגרום שיש משהו טוב שהקדוש ברוך הוא יסתיר אותו. עכשיו, נגיד את זה מכיוון אחר. מה זה הדבר שהקדוש ברוך הוא יסתיר אותו וגנז אותו ושצריך אחרי זה להוציא אותו לאור כדי להפסיק את הדינים? זה דוגמת מצוינת. קודם כל, את מידת הרחמים. היא נגנזת. זה לא שאין לו אותה. אבל כאילו, זה כאילו, אין לצורך העניין. כרגע זה אין. כי אם שכחת את זה, אז עכשיו זה אין.
כאילו אתה מתכוון שהוא מעדיף לו לראות.
את מה, את מידת הרחמים?
לא, אתה חושב שהוא
משתמש
את מידת הרחמים, זה כי הוא
מעדיף
לא לראות.
לא הבנתי. כשהוא משתמש במידת הרחמים, זה דורש כביכול לא לראות דברים מסוימים בבריאה, כאילו זה עצימת עיניים. אפשר להגיד ככה, ואפשר להגיד גם בצורה אחרת, מעדיף לא לראות, ואז הוא מתחיל לראות באמת. הוא מתחיל לראות את הפנימיות, הוא מתחיל לראות את מי הם באמת. תכף נדבר, מה הוא צריך להיזכר, אז, כן? אבל ביחס לעיניים הרגילות שלנו, זה נקרא לא לראות, בסדר? כאילו אני מתעלם כזה, אני... כן? תביני מה היא שואלת? כדי שאני ארחם, מה, הרי איך אתה לא תוריד דינים על האנושות? הרי וירא השם... כי רבת האדם בארץ, רבה ראת האדם בארץ. אז איך אתה יכול שמידת הרחמים תהיה פה כשאתה רואה מה שאתה רואה? אז אתה צריך להיות מין מתעלם כזה, או מדחיק, או לא יודע מה. איך... טוב, בסדר. אז זה דבר אחד, אבל איזה עוד דבר, חוץ ממידת הרחמים, הקדוש ברוך הוא שם אותו בגניזה, באיזה אופן שכאילו אין איתו מגע עכשיו? את נוח, בעצמו. כשהוא שם אותו בתוך תיבה, אז כביכול נוח הוא מנותק מהעולם ומנותק מהשם. כאילו השם לא יודע שיש נוח. אתם מבינים? זה נראה כמו טריק כזה, אבל הוא בתוך תיבה. אז בתוך תיבה הוא שכוח. תיבה
זה כמו כספת?
כן. טוב, עכשיו, למה הוא שם אותו אז? אני לא זוכר אם אתם, אם אתה בנקאי, כן. אז זה כספת כזאת, שהקדוש ברוך הוא סוגר, ואז הוא עושה כביכול, וואלה, אין נוח בעולם. עכשיו, אם הוא לא יישם את נוח בטבע, הוא לא יכול להחריב את העולם. כי כשיש צדיק בעיר, אי אפשר להחריב את העיר. אי אפשר להחריב את העיר. אז אתם זוכרים שלמדנו מדרש שכדי שהקדוש ברוך הוא יעשה את המבול, הוא לקח את נוח ושם אותו בכלא, והיה לנו מדרש שהוא לקח את אדם הראשון וזרק אותו מאיזה יועץ, היו לו שלושה יועצים, רצה לעשות משהו למעלה מדעתם, למדנו מזמן. שתופס אחד זורק אותו, בקיצור, נוח הוא יועץ שלו. עכשיו אם תשאל את נוח, אין מצב שנוח מסכים להחריב את העולם, ואין מצב שהקדוש ברוך הוא יכול להחריב את העולם כשיש בו נוח. אז מה הוא עושה? הוא שם אותו בטבע, אז אין נוח. זה כמו מכירת חמץ. בסדר? יש פה נוח? אין נוח, זה בטבע, אין. בסדר? זה נראה... נכון, נכון. אבל זה מה שזה. אז כדי להציל את העולם, הוא צריך לזכור לא את נוח, הוא שכחתי אותך שם, אלא כאילו לזכור שיש נוח בעולם. אתם מבינים מה אני אומר? הוא לא יודע, נזכרתי בנוח, בוא נציל אותו. אלא לטובת העולם הוא נזכר שיש נוח. או, יש נוח, רגע, רגע, בוא נפסיק, זה עדיין שיש עולם פה. בסדר? מה?
לא.
כן. עכשיו אני רוצה להגיד מה זה הזיכרון. בוא נגיד עוד קצת יותר בעומק מה זה הזיכרון הזה, כאילו לנסות להבין. כאילו, מה השם שכח? ובסדר, אפשר להבין אותו, אבל... השם שכח כביכול בשביל מה הוא ברא את העולם. למה זה טוב? כמה יש צ'אנס לאנושות? כמה הם נפלאים? כמה יש בתוכם? זה השכחה שנגרמת על ידי המשבר בקשר. עכשיו, אף אחד לא רצה את הבלגן. בוא נצחק על השם. נרשה לעצמנו לצחוק על השם, אחרי שנצחק גם על עצמנו, ונראה שאנחנו, יש לנו זיכרון הרבה יותר קצר. זאת אומרת, צריך דברים הרבה פחות חמורים, כדי שאנחנו נשכח ששווה לנו, ולמה התחתנו בכלל, ולמה עלינו לארץ, ולא צריך הרבה בשביל להשכיח את זה מאיתנו, צריך רק איזה, לא יודע מה, שהבטיח יצא רכוב, ואתה כבר מתחיל לשכוח. כן, אז הוא, בסדר, הקדוש ברוך הוא מגיע למצב הזה אחרי הרבה יותר דברים קיצוניים, אבל באיזשהו שלב, המשבר בקשר ההדדי, וגם צריך להבין שהזיכרון הזה הוא הדדי, זאת אומרת, כשהאנושות שוכחת את השם, אז השם שוכח את האנושות. כאילו גם האנושות שוכחת שהשם הוא טוב, ושהוא ברא את העולם לאיתי, וזה בתוך המבול. אז אף אחד לא רצה להגיע למצב הזה. לא, השם רצה להגיע למצב הזה של המבול, ולא האנושות. ועכשיו השאלה שלנו זה איך מתחילים לצאת מהמבול. זה השאלה המרכזית שם. כבר הגענו לפה. אף אחד לא רצה את זה. איך יוצאים מפה? אז מנסים להיזכר בשביל מה התחלנו. מנסים להיזכר את מי שהכרנו לפני שהעניינים הסתבכו. כשאדם רוצה להיזכר על עצמו מי הוא היה לפני שהוא ירד לעולם. בסדר? שהנשמה שלו תזכור מי הייתה לפני שהיא ירדה לתוך הבלגן. זה, עכשיו, יש זיכרון קרוב. יש סיפור של רבי נחמן שמדבר כמה רחוק הולך הזיכרון, תוך סיפורי מעשיות. זאת אומרת, יש זיכרון קרוב, אני נזכר אתמול. יש חורבנות שאי אפשר להציל אותן, אלא על ידי זיכרון שהוא תרום זה שנולדת. תבינים מה אני אומר? כאילו, אתמול הייתי בסדר, והיום הרסתי משהו, אני יכול לזכר באתמול. אבל אם הרסתי ממש, אז זה שהייתי בסדר אתמול זה לא זיכרון מספיק. אני צריך זיכרון עוד יותר עמוק. מי הייתי כשהקדוש ברוך הוא חלם עליי לפני שנולדתי בכלל? שאז הייתי משהו באמת גדול, ואז באמת גם אם עשיתי דברים ממש גרועים, אז זה שווה להפסיק את החורבן. אני פתאום אומר, מה פתאום שאני אחריב דבר כזה נפלא? אז גם הקדוש ברוך הוא, כאילו צריך להיזכר באנושות, שהוא חלם עליה לפני שהוא ברא את העולם. לא באדם הראשון, ולא בזה, אלא חשבת לברוא אדם, היה לך איזה רעיון, תיזכר בזה. זה לא, אפשר להגיד ככה, היה לו חלום, אבל אם זה רק תיאוריה, אז לכאורה, להפך, מה שאת אומרת גורם לשכחה. כי אתה אומר, תראה, הייתה לי תיאוריה, וזה תכלס מה שיצא ממנה, אז התיאוריה שלי כנראה לא נכונה.
זה הקונצפט.
אז העניין הוא שזה לא קונצפט, העניין הוא שזה הם. זה לא תיאוריה, זה הם. כי אם זה תיאוריה, אז המציאות יותר חזקה מהתיאוריה, אז אין טעם להמשיך את העולם. בסדר? אז העניין הזה זה לא מי שאני חלמתי להיות, כי מי שאני חלמתי להיות, אתם יודעים, לא יודע מה, אתה התחלת, היית בגיל 18, חלמת להיות משהו, ועכשיו אתה מסתכל על עצמך בגיל לא יודע מה, ואתה אומר איפה זה ואיפה זה, בסדר? אז אני אומר, אבל החלום הזה, זה לא איזה חלום על הנייר. זה מי שאתה ועוד יותר מזה, באמת אתה עוד הרבה יותר ממה שחלמת.
מי שאני מסוגל להיות.
זה צורה אחת להגיד, וצריך צורה עוד יותר רחמנית להגיד, זה מי שאתה באמת ועוד הרבה יותר מזה. החיצוניות הזה זה רק, כי מה אנחנו? אנחנו מסתכלים על עצמנו, וכשאתה שואל את עצמך מי אני, אתה מגדיר את עצמך לפי מה שיש בפועל. זה קשור מאוד להקדמה שלנו של השיעור. אתה רואה את החיצוניות שלך, ואתה אומר, זה אני. זה לא אתה. זה רק ההד העלוב של מי שאתה. מי שאתה באמת לא קשור בכלל לכל ההצלחות או הכישלונות האלה. ואם אתה נזכר בזה, יורדים רחמים. בסדר? ומאיפה יש לך זיכרון כזה? זה זיכרון כאילו שאתה אף פעם לא ראית. נכון? שבזה צריך תורה.
זיכרון טוב.
כן, שבזה צריך זיכרון טוב. צריך יכולת... מה? אפשר גם. אפשר גם, מי שזה, אני... התורה היא עובדת יותר טוב. התורה היא עובדת יותר טוב, זה גם יותר בשליטה, וגם לא נתקעים להיות דולפין. אז זה יותר טוב. אז זה זיכרון אחד, בסדר? זיכרון של מי האנושות באמת. עכשיו, עוד צורה אחרת, קצת כזה גסה, אבל בסדר. זה זיכרון מי הוא. שכאילו בתוך הגילויים של העולם הוא חייב לצמצם את עצמו ולהיות עם דינים. אבל באמת, לפני כל הדינים האלה, מי הוא באמת? רחמים אינסופיים. אז הוא צריך להיזכר מי הוא, כאילו, תרום הבריאה. בתוך הבריאה הוא חייב לגלות גם דינים, גם לטובת הבריאה, כי זה חלק מהמהלך. הוא צריך להצטמצם, צריך להגיד, אוקיי, לאט לאט ולפי מה שאתם עושים. וזה. אבל באמת, מי אני באמת בשורש? אין לי בכלל דינים. זה שתיים. עוד זיכרון. זיכרון שאפשר לתקן כל מה שאתם מתעקשים שאף פעם לא זכרתם, אבל זה מה שהוא צריך להיזכר, כי מתי הוא יחריב? כשהוא יגיד דבר כזה כבר אי אפשר לתקן, אז בוא חורבן. מה יכול להפסיק את החורבן? שהוא יגיד, רגע, אין שום מצב נפול, אין ייאוש בעולם כלל, בקיצור, אין שום מצב נפול שאי אפשר להפך אותו לא רק לחזרה לאפס, אלא לפלוס. כל מינוס יהפך לפלוס. כשאתה נזכר בזה, מפסיקים הדינים. עכשיו, בצורה יותר מעודנת, כן? אם אתה לא יכול להיזכר עד כדי כך, אז תעבוד עם זיכרון יותר קטן. תעבוד עם זיכרון הנקודות הטובות. זאת אומרת, מה שקורה בתוך תגבורת הדינים, שהדינים רוצים להראות לך שכלום לא שווה, שאתה לא התקדמת בכלום, שהרסת הכל. בסדר? מה אתה צריך להתחיל לעשות הפרדות ולהתחיל להגיד, רגע, כלום לא למדתי, כלום לא התקדמתי, בוא נראה. ואז אתה מתחיל למצוא נקודות טובות. רגע, זה כן, וזה כן, וזה כן, וזה יחסי, וזה בכל זאת, וזה וזה. מתחיל לחזור הזיכרון. בסדר? שזה האופציה השנייה שמופיעה במקורות. אמרתי, אתה מתחיל בכל זאת לחפש, כי היכולת לזכור שאתה נפלא, או שהעולם נפלא, או שהקדוש ברוך הוא נפלא, בלי תנאים, זה יכולת גבוהה מאוד, שצריך להגיע אליה. כשאתה לא שם, תעבוד עם נקודות טובות שאתה יכול לאחוז בהן. כן, תראה, אתמול זה, ואתה זוכר לפני שנה זה, ואתה זוכר שהתחלנו זה, ומחר יש לך... זה מתחיל לעבור רוח, רחמים, והמבול מתחיל להירגע. עכשיו עוד פעם אני אומר, הנקודה היא שבזה כביכול אנחנו יכולים להשפיע על הזיכרון של השם. מבשרי חזה אלוקה, זאת אומרת, אתה מכיר את המנגנון הזה אצלך, כביכול, כביכול, המנגנון הזה גם בהשגחה, והתפקיד שלך לעזור לזיכרון של השם לחזור. עכשיו באמת, התהליך הבריא של הבריאה זה שהשם שוכח עד שאתה מזכיר לו. פה יש לנו עוד צורה של רחמים, הצורה של רחמים שהוא נזכר לבד. השכחה זה לא חידוש, השכחה זה ברור שהוא ישכח מה ששוכח לאור, זה. גם הצמצום זה סוג של שכחה, בכלל, צמצום זה שוכח ש... אבל אז זה לא החידוש שהוא שכח, החידוש שהוא נזכר לבד, בלי שנתפלל, בלי שנעשה משהו, בלי שמקור שעוד מעט נלמד, בלי התערות הדלטטה. התערות הדלטטה, התעוררות מלמטה, להבדיל מהתעוררות מלמעלה. עכשיו תנסו לקלוט את הרוחב, בסדר? ואנחנו נראה את זה בכמה דברים. שהאדם אמור להיות שותף של הקדוש ברוך הוא, ואמור לקחת את התפקידים של אלוהים לאט לאט בבריאה. באופן טבעי, האדם לא לוקח אותם מיד בהתחלה, אז בהתחלה הקדוש ברוך הוא עושה את כל התפקידים. ולאט לאט הוא מעביר אותם למטה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יעשה שישה ימים ואז יעשה שבת. אחרי זה הקדוש ברוך הוא יקרא בשמות, אבל באיזשהו שלב הוא יעביר את זה לאדם הראשון, שהוא יקרא בשמות. עכשיו פה, הקדוש ברוך הוא נזכר מעצמו, בהמשך אתה צריך להזכיר לו ואתה צריך להיזכר בעצמך. אבל הרחמים פה זה שהוא מלמד אותך את הפטנט, או שהוא עושה את זה בעצמו כשהוא רואה שאתה לא מסוגל להזכיר לו, אז הוא נזכר לבד. אם הוא יחכה לך, אין עולם. יחד עם זה, צריך להבין שכל פעם שהקדוש ברוך הוא נזכר לבד, זה אומר שיהיה לזה מחיר אחר כך, בגלל שהבריאה לא זוכרת בעצמה. זאת אומרת, הבריאה כרגע, אם הקדוש ברוך הוא נזכר לבד, זה אומר שהבריאה לא זוכרת מי.
זה אומר ש... שהמצב לא טוב,
כאילו, הוא זוכר מי אנחנו, כמה אנחנו נפלאים, אבל אנחנו לא. כי אם אנחנו היינו זוכרים כמה אנחנו נפלאים, אנחנו גם אומרים לו את זה. ואז הוא היה נזכר, ואז הוא היה נזכר בגלל שאנחנו הזכרנו לו שאנחנו נפלאים. כרגע המצב הוא שהוא מחליט להזכיר לעצמו כמה אנחנו נפלאים, אבל אנחנו עוד לא זוכרים את זה בעצמנו. וזה בעיה, כי כשאתה יוצא לדרך, כשאתה לא משוכנע שאתה משהו, אז הבומבה הבאה בדרך. שתיים, אנחנו לא זוכרים כמה הוא נפלא. אז עכשיו, זה שהוא פתאום מוריד עוד רחמים, בסדר, אנחנו רק מחכים לו בסיבוב, כי אנחנו עדיין עם התיק עליו, אנחנו חושבים שהוא לא בסדר, והוא לא עשה לנו, והוא בא לגנוב מאיתנו, והוא מסתיר מאיתנו וזה. אז עכשיו הוא מביא רחמים, אבל בשנייה שהוא יעשה משהו לא בסדר, הוא ניפול עליו, נכון? כאילו כשאתה לא נזכר בעצמך ואחר נזכר בשבילך, אז כן? לא, לא, זה לא מסתכל עליי. לא, לא, לא. אל ת... אין לי כוונות מיסטיות בזה.
מודה.
לא, לא, חס ושלום, חס ושלום. וגם אני אותו דבר, אני צוחק על עצמי, לא עליי. מה שמביא אותנו לתפילת ראש השנה. אבל רגע, אני מנסה, תופסים מה זה הזיכרון הזה, וכמה הוא קריטי להמשך קיום הבריאה, ולא רק להמשך קיום הבריאה, לתוספת רחמים, גם כשהבריאה קיימת. הזיכרון הזה זה לא משהו שהוא רק שיש חורבן וזה, זה תמיד העבודה להעמיק את הזיכרון הזה. אז בעצם בראש השנה, שזה יום בריאה מחדש, אז אנחנו משתמשים בנקודה הזאת של הזיכרון, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות כשאנחנו באים לתפילה. תפילה, אנחנו באים, זה טקס דתי. זה לא טקס דתי, זה רגע שבו אתה נכנס פנימה לנקודת הזיכרון שלך, ואתה פועל לעורר את הזיכרון של הקדוש ברוך הוא, וכמה שאתה עושה את זה יותר עמוק, ככה יש יותר זיכרון. עכשיו, למה אנחנו מתייחסים לזה כטקס דתי? כי אנחנו לא תופסים שיש לנו יכולת לעורר את הזיכרון של השם, ואנחנו לא תופסים שיש לנו יכולת לעורר את הזיכרון שלנו. ולכן, כשאנחנו נכנסים לתפילה, אנחנו עושים את כל הטקס, אבל אנחנו לא, כאילו אומרים, מי אני בכלל? מה אני יכול לעשות איזה, כאילו מה, בגלל שאני אגיד פה איזה מילה, אז העולם משתנה? כל זה, זה בגלל שאין לנו זיכרון. בעצם אנחנו נכנסים לתפילה עם שכחה, ואז לכן אנחנו לא מצליחים לעורר זיכרון. אז אם אתה רוצה לעשות משהו בתפילת ראש השנה, תיכנס לשם ותגיד, אוקיי, עכשיו אני מעורר זיכרון. זיכרון שאני יכול במילה לשנות את השנה שלי ושל כל העולם. זה, אז זה, אנחנו נמצאים במצב של שכחה
מתמדת,
בדיוק. המצב שלנו הוא שכחה מתמדת של גודל הערך שלנו, והמצב הזה הוא באיזשהו מצב, זה גם מה שנוח היה בו, ולכן הוא לא הצליח לעורר את השם, את הזיכרון לפני המבול. הוא היה יכול לעשות את זה אולי. אם הוא היה זוכר, וואו, כמה אני יכול להשפיע, כמה אני משהו. אז ככל שאני עושה את זה יותר לאורך השנה, וגם בראש השנה, אז אני מעורר עוד יותר זיכרון, עוד יותר זיכרון. כי כמה מדהים אני וכמה אני יכול לשנות את העולם, אין לזה גבול. נגיד, התעוררת שאתה יכול עוד 30%, יפה, התעוררת במילימטר ממה שבאמת אתה עוד יכול להתעורר. כן, זה כמו שייך גם להתעוררות מהשינה. זה שינה מתמדת למצב האמיתי של המציאות. עכשיו, הבעיה היא שאנחנו קוראים להסתכלות הרגילה שלנו על החיים מציאותית. זה הבעיה, שיתפכו הסדרים. אנחנו קוראים למה שאתה רואה מול העיניים מציאות, ולזה אולי כאילו. אין מציאות יותר מציאותית מכמה שאתה נפלא. זה התעוררות מהשינה. המצב תודעה הנורמלי שלנו זה שינה. מה שאנחנו תופסים על עצמנו ועל הסובבים אותנו ועל הקדוש ברוך הוא, זה הזיכרון. אז עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא עושה לאט לאט? הוא מלמד את הצדיקים ואת עם ישראל ואותנו מה צריך לעשות. הוא אומר, אתה יודע מה, עזוב. לא עלית על זה לבד. אני אכתוב לך כל מה שאתה צריך לעשות בשביל לעורר לי את הזיכרון. אתה רק כאילו, תעשה את זה עם קצת רגש. אבל אני כותב לך הכל. הנה, תראו מסכת ראש השנה. תקיעות וברכות של ראש השנה ושל יום הכיפורים מהקבר. מה היא טעמה? בעמוד 13 שורה 10. מה היא טעמה? אמר רבה. אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות כדי שתמליכוני אליכם, זיכרונות כדי שיבוא לפניי זיכרונכם לטובה ובמה בשופר. בסדר? כי הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בואו לפניי ותגידו לי זיכרונות, כי אני רוצה להיזכר, ואני רוצה להיזכר בשותפות שלכם, אז זה מה שתעשו. בראש השנה, תעמדו לפניי ותגידו לי זיכרונות, תזכירו לי. מה תזכירו לי? אז מה אנחנו עושים? אנחנו, תראו בעמוד 14, שורה 13.
זאת התפילה.
מה? זאת התפילה? כן. אז תראו כמה זה חזק, כמה זה מחובר לתוך הפסוקים, אבל עם המשמעות הזאת, אתה זוכר מעשה העולם ופוקד כל יצורי קדם. לפניך נגלו כל תעלומות והמון הסתרות מבראשית, כי אין שכחה לפני כיסא כבודך ואין הסתר מנגד עיניך. אבל מה אנחנו עושים פה? הרי כתוב שהוא שוכח, כביכול. אז זאת אומרת, אין שכחה בעומק שלך. אז אני פונה ישר לעומק שלך, לא לחיצוניות. בחיצוניות יש שכחה. אז אני כאילו מזכיר לקדוש ברוך הוא שאין שכחה לפני כיסא כבודו, והוא רואה את כל התעלומות. אתה יודע מי אנחנו בפנים. זה בחוץ, כולם רואים. אבל אתה רואה את התעלומות, את הנסתרות. אתה זוכר את כל המפעל וגם כל היצור לא נכחד ממך. הכל גלוי וצפוי לפניך, השם אלוקנו, צופה ומביט עד סוף כל הדורות. כי תביא חוק וזיכרון להיפקד כל רוח ונפש, להיזכר מעשים רבים והמון נסתרות לאין תכלית. מראשית כזאת הודעת ומלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. כי חוק לישראל משפט לאלוהי יעקב. ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב, איזו לשלום, איזו לרע ולא לשנאה. יום ראש השנה זה יום בריאת העולם, זה מעין אחרי המבול. הוא בורא את העולם מחדש. מה עוד אנחנו צריכים להיזכר? שבראש השנה אתה צריך להיזכר ש... באמת יש התחדשות במעשה בראשית. כאילו אתה כבר על אוטומט, אתה חושב איזה... אם בן אדם יבדוק את עצמו כמה הוא מאמין שהיום הזה מחליטים איזו לרע, ואיזו ספר הוא יראה שהוא מאמין לזה במידה מוגבלת. שהוא אומר, מה זה היום? בסדר, זה נכון, זה חמוד, פולקלור יהודי, אבל באמת מחליטים מה היה בכלכלה ומה זה. אז אתה צריך לראות שאתה באמת נזכר שבאמת אלוהים מחליט על המציאות. ואני יודע על עצמי, שזה במידה מוגבלת כמה אני לוקח את זה ברצינות שהקדוש ברוך הוא מחליט על המציאות. כאילו תיאורטית, כן, פעם, אבל עכשיו בראש השנה כשאתה עומד לפניו, אתה מיד פוגש בלב שלך כמה אתה מאמין לזה ברצינות. עד כמה עומק האמונה שלך שזה פשוט ככה, שהיום הזה מחליטים. ואז כשאתה קולט שהיום הזה מחליטים, אתה צועק. בסדר? האם אתה ככה? בלה, 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 בלה. כי אתה לא חושב שבאמת היום מחליטים, או שאתה לא חושב ש... המילה שלך חשובה, או אתה לא חושב שזה יפה לבקש, או אתה... יש מלא מלא מחסומים על הזיכרון הזה. איזו לסבה ובריאות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות. תדלגו רגע לזה. אז מה אנחנו מתחילים לעשות? איך מזכירים לו? אז קודם כל אנחנו תוקעים בשופר. זה קול חזק, זה מעורר זיכרון. אבל בשורה 27 אנחנו מתחילים לצטט לו פסוקים שהוא בעצמו אמר, כדי להגיד לו, הרי כמה דברים אנחנו אומרים לו? הרי מסתבר שאתה יכול להיזכר. ומסתבר שאתה רוצה להיזכר. ומסתבר שיש לך זיכרון. כן? איך? אני פשוט אצטט לך את עצמך. זה ממש מזכיר. כאילו, אתה מביא לו, אתה זוכר מה אתה אמרת אתמול? נכון. ויזכור אלוהים את נוח. ואז אנחנו, הפסוק הראשון שמצטטים זה זה, בראש השנה. ויזכור אלוהים את נוח ואת כל החיה וכל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוהים רוח על הארץ וישקו המים. אתה רואה, כאילו, בוא, אנחנו לא כמו המבול וזכרת אותם. אז ונאמר, ואז מתחילים עוד פסוקים. הולכים לחז"ל, הלכו ואספו פסוקים מכל התורה, איפה שיש זיכרונות של השם שמזכירים לו להיזכר. ונאמר, וישמע אלוקים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, יצחק ואת יעקב. ונאמר, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם. ויזכור את בריתי, ובדברי קודשך כתוב למור, זכר עשה נפלאותיו, חנון ורחום השם. ונאמר, תרף נתן לי רב, יזכור לעולם בריתו, וכו' וכו', בנביאים, מצטטים. עכשיו תראו בשורה 17 בעמוד 15, אנחנו באמת הולכים לזיכרון יותר שורשי, לזיכרון מסוג ב' שהגדרנו קודם, אני יודע. אלוהינו ולאבותינו, יעלה ויבוא ויגיע וירצה וישמע ויפקד ויזכר זיכרוננו. זה, תראו כמה מדרג, אני ככה מדמיין את זה, כמה הסולם מתוסבך עד שהזיכרון נוגע לו בשורש. יעלה, טוב, עלה, ויבוא, בא, ויגיע. טוב, הגיע, אבל אולי הוא לא יקלוט אותו, ויראה. טוב, הוא יראה אותו, אבל לא ירצה, וירצה, וישמע, ויפקד, ויזכר. זה כאילו, צריך עד הגול, כן? זה לא מספיק להגיע עד לרחבה. שיחקתי אותה, נכון? זה דימוי טוב. לא אופייני לי בכלל, אז כנראה שלחו את זה מלמעלה ישר. ויזכר זיכרוני, זיכרון אבותינו, זיכרון ירושלים מירח, זיכרון ועוד ועוד ועוד. כן? אז בשורה 17, אלוהינו ולאבותינו, זוכרנו בזיכרון טוב מפניך, ופוקדנו בפקודת ישועה ורחמים, ישמי ישמי קדם, מה מזכירים לו? זכור לנו השם אלוהינו, אהבת הקדמונים. תראה, זה, אתה לא מזכיר לו את מה שאתה עשית בכלל. זאת אומרת, הם אהבו אותך, ואתה אהבת אותם. תזכור את זה.
ואת זה אומרים בכל דבר חדש. זאת אומרת, בכל ראש חודש, ובכל חג, בכל דבר חדש.
אתה לא משתמש בזיכרון של אתה עכשיו כמו שאתה. אתה מתחבר לזיכרון, אבל אתה צריך להשתכנע שאתה קשור אליהם, כן? אברהם, יצחק וישראל עבדיך, ומה תזכור? את הברית ואת החסד ואת השבועה שנשבעת על אברהם אבינו בהר המוריה. אתה לא אומר לו, אני זכאי או לא זכאי, אני אומר לו, אתה נשבעת. זהו. ברית. ואת העקדה שהקדה, ובכל זאת מתחילים כן להגיד לו, תראה יצחק, הוא עשה עקדה וכבש רחמיו לעשות רצונך ולא שלם. ועוד ועוד.
אבל אתה מבין שאתה כאילו הולך
כן, אנחנו רוצים שיהיה קל.
לא, זה גורם לך להיעלם מהמעשי שלך.
לכאורה, זה מה שאני אומר. לכאורה, אנחנו רוצים להגיד, כאילו אם אני אגיד אברהם יצחק ויעקב, אז אני אהיה חסר אחריות.
לא, אתה
אומר,
כאילו כל הזמן, אמרת לפני כמה דקות, שכל הזמן אתה צריך לשכנע את עצמך, אתה אמרת נקלם, ואתה אמרת גדלת. ברגע שאתה מעלה, אברהם יצחק ויעקב, משה דוד,
קודם כל אומרים אלוהינו ואלוהי אבותינו, הוא גם האלוהים שלנו. זה לא איזה מילה, המילה הוא שצריך להיות ברור לך שהוא אלוהים שלך. מה זה הוא האלוהים שלך? הוא יש לו קשר איתך והוא שומע, ברוך אתה השם שומע תפילת כל פה. אז הרבה שלה גומר כל פה אפילו שלי, כאילו, אפילו במצב שלי שומע גם אותי. אני שומע מה שאת אומרת. כאילו, איך אני מתחזק לדעת שאני נפלא אם אני ברוב מצטט את אברהם, יצחק ויעקב.
וגם קצת שאני זה מאוד מקל להסתתר מאחורי.
אז זה מה שאנחנו רוצים.
אבל מסתתרים גם מאחורי מניין.
לא.
זה לא גם מניין, זה רעיון של
תראי, אני מבין מה את אומרת. כאילו הברית זה לעשות לעצמנו חיים קלים.
מה הבעיה?
כן, אנחנו רוצים להוריד אחריות. כי אם תבוא אליו עם האחריות, אז יש מבול. אם היית בא לקדוש ברוך הוא במבול ואומר לו, תראה, והיינו בסדר, הוא יגיד לך, סליחה, לא, אני אראה לך מה כתוב, וזה, 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 וזה. אז אתה לא בא אליו ככה. אתה לא בא בדיון איתו, אני בסדר, אני לא בסדר. אני לא, עזוב אותי, אני לא מדבר במישור הזה בכלל. אני רוצה שאתה תוריד רחמים, כי ככה.
זה, כן, יהיה בן שלך.
ככה. אחרי זה אני גם אעשה מעשים טובים, הכל, מה שאתה רוצה. אבל קודם כל, אני לא בא לבקש משם. אני בא לבקש יותר. אני רוצה מיליון דולר, אני לא רוצה 200. אז 200 דולר אני יכול לבקש לפי מי שאני, מה שאני. חזל אמרו לנו, עזוב, אתה קמצן. לך תבקש ממנו מיליון דולר. איך? הרי לא מתאים לי. הוא אומר, לך להיכל שמחלקים, בלי, לא קשור לזכויות. שם אפשר לבקש מיליון דולר. מה פתך? עכשיו, את אומרת, זה חיים קלים? זה לא חיים קלים. החיים הכי קשים לנו לבקש שפע אינסופי. זה הכי קשה לנו. לבקש קצת, להרגיש דפוקים, זה קל לנו מאוד. לבקש הרבה ולהרגיש שאני שווה מיליון דולר, תבדקי, תראי שזה באמת מה שקשה לאנשים. להרגיש גרועים ולהרגיש לא משהו, זה אנחנו, זה אין בעיה. רוב האנשים עושים את זה.
לחשוב, למה אנחנו שווים מיליון דולר?
זהו, אז למה ככה?
זה מיליון דולר, תכין את הכתב...
לא, לא, אני חושב, ככה, מיליון דולר, כי ככה, זה סוד הזיכרון. אתה נפלא אפריורי, לא קשור לכלום. אחר כך בחיצוניות, יש מעשים, אין מעשים, יש את זה, בסדר, זה...
ממש
מתנצלת. בשמחה. אז זה לא קשור. זה קשה לנו להיזכר, זה קשה לנו להסכים לקבל, לפגוש את הטוב שמצוי בתוכנו בלי קשר לזה. כן, אני חושב שבאיזשהו מקום, זה קצת למה אפשר להסביר למה נוח לא מבקש מבול, לא מבקש רחמים על המבול. אנחנו גילינו בתוך השיעור שעבר, שבעצם יכולים היו להיות הרבה פתחים לבקש ולהפסיק את הרחמים. אבל בעצם נוח בתוך הטבע, אולי ככה, נוח רואה שעוברים 40 יום ו-40 לילה ולא נגמר. אז הוא מתחיל להגיד לעצמו, תראה, אולי השם מתחרט, אולי רוצה יותר, אולי לא מגיע לי, אולי, כן, אולי אני לא ראוי, כל מיני אולי כאלה שנקראים ברבי נחמן בלבול המדמה. מה הוא לא מבין? שחיכו לך ואתה יכול לעצור את זה, ויכולת לעצור את זה גם לפני זה. כאילו נוח אולי, לצורך העניין, נוח אומר לעצמו, אני יכולתי הרי, לפי מה שכל החבר'ה אומרים בשיעור ברעננה, אני יכולתי לעצור את המבול, יכולתי ללמד זכות, יכולתי ללמד את זה, נכון, את כל מה שזה. אז וואלה, אולי מגיע לי עכשיו יחד איתם להיות במבול, בטבע, אולי כאילו, מה לעשות? אתם יודעים מה אני אומר?
כאילו שהוא יכול
לחשוב
על עצמו שהוא
פישר? כן, כן. אז אולי גם, לצורך העניין כמו בסרט, אז אולי גם שנלך, יאללה, שנלך. אולי זה באמת מה שהשם רוצה, רוצה כסח אותנו עכשיו, וזהו זה שלא יהיה. עד שאשתו מזכירה לו, אומר, תפסיק עם הקטע הזה, מספיק, הוא רוצה אותך, מספיק, הוא לא הכניס אותך לטבע בשביל לחסל אותך. אז זה סוד הזיכרון הזה, זה הזיכרון שבא בזכות נשים צדקניות לגלו ישראל. כן, אז תפסיק אז עכשיו אני רוצה להמשיך רגע את הנקודה הזאת של התערות הדלטטה. זאת אומרת, הזיכרון הזה, תראי, אפילו את אומרת שזה קל, את הזיכרון הזה של הברית, זה אתה צריך להזכיר להשם, וזה מסתבר שזה קשה לנו. אני מזהה את זה גם על עצמי, אפילו ברית, יש ברית, אז מה אתה צריך לעשות? יש את הברית. הקדוש ברוך הוא אמר להם, ידוע תדע כי גר יזרחה בארץ עולהם, ועבדו ועבדו אותם 400 שנה, ואחרי יצאו ברכוש גדול. למה צריך לצעוק כדי להזכיר להשם את הברית? הרי יש לו ברית. הוא אמר כמה זמן, בשביל מה צריך את הצעקות? מבינים מה אני אומר? כי, אז שתי אפשרויות. או שצריך להזכיר לו את הברית כדי שהוא יוציא אותם לפני זה. או אפשרות אחרת, שגם כשיש ברית, עדיין יש איזה משהו ששומר על זה שנהיה עולם, שזה לטובתנו, שיש קצת שכחה של הברית, שגם כשיש ברית, מינימום צריך לבוא ולהזכיר לו אותה. וזה מסתבר, גם זה לא פשוט לנו, להזכיר לו אותה ברצינות ולהגיד לו, כי כשאתה אומר לו, זכור לאברהם ויצחק ויעקב, בעצם אתה אומר לו, מגיע לנו בגלל השבועה, וזה כבר עמדה פנימית שלא לא לכולנו קל להגיע אליה. אני רוצה, מגיע לי לחיות, תוריד לי בבקשה, זה בזכות השבועה. וצריך את החוצפה להגיד שבזכות השבועה מגיע לי, למרות שאני כמו שאני. זה דורש אומץ, מה שלרוב האנשים אין. אז את זה לפחות תעשה, לפחות תעמוד מולי ותגיד לי, בגלל הברית שקראתי עם אברהם יצחק ויעקב, תוריד לי. ולילדים שלי ולכל עם ישראל, ואז תתחיל להזכיר לו גם, לא רק על עצמך, תתחיל להזכיר לו, תראה, ואיזה עם נפלא, ואיזה אנושות נפלא, ואיזה עולם יש לך, וכאילו, תשכנע אותו, כאילו. עכשיו. כן. זה התפקיד. על ידי תפילת הצדיקים מהפכים למידת רחמים. עכשיו, מי זה תפילת הצדיקים? זה אתה. צדיק זה כל מי שתופס את עצמו כמסוגל וראוי להשתתף במשימה הזאת, לעורר את הזיכרון של השם ולהוריד רחמים לעולם.
זה בודק אותך, כי הוא ביקש, הוא קיבל את הרשימה.
אני אגיד לך מה שכן. קודם כל, זה בדיוק מה שהצדיק מנסה להגיד לו. הצדיק מנסה להגיד לקדוש ברוך הוא, אל תבדוק אותם, תוריד להם בלי לבדוק. זה בדיוק מה שהוא מנסה להגיד לקדוש ברוך הוא.
כי אם תבדוק...
אם תבדוק, אז או שאול ואבוי, או שאתה תוריד פחות ממה שזה. אני רוצה שתוריד להם יותר. בסדר, יכול להיות שיש פה מישהו נפלא, אז מגיע לו... כן. בדיוק. תפנק, בלעד, כמה? עוד. יפה, עוד. תוריד. בסדר? עכשיו, מה כן בודקים אותך? אבל זה לא בדיקה, אלא אדם לא מסוגל לעשות את זה אם הוא לא עושה את זה לעצמו ולאחרים. אתה לא יכול להגיד את זה ברצינות להשם כשאתה לא רגיל לעמדה הזאת. כי אם אתה רגיל לעצמך לא להוריד רחמים אלא רק לפי מה שמגיע לך, ולסביבה שלך להוריד רחמים אלא רק לפי מה שמגיע, אז אתה לא תחשוב שזה רציני לבקש מהשם, להוריד רחמים, אתה בעצמך לא תגיד את זה עם כל הלב.
אז זה בא במקום של צניעות.
זה נקרא ענווה פסולה. ענווה פסולה, כן. הוא אומר, הצדיקים מדברים על זה הרבה, לפוס, או הייתי אומר מודסטי בריזה, או מודסטי דפורמה אפילו. זה... לא, זהו, זה לא, זה מתחזה. הוא אומר שהדבר הזה זה מתחזה לענווה, וזה ענווה פסולה, זה אסור ממש. הדבר הזה, שכשאתה עומד מול
השם... אבל אתה לא מתחיל לי עם כזה
מרחוק, כשאני אני אפר באפר, ואתה אומר, כן, אני אפר באפר, ובבקשה, תוריד שפע וזה, ומה פתאום, והשופט כל הארץ לא יעשה משפט. קודם כל הוא לא מתחיל באנוכי אפר באפר, זה אחרי זה, אבל חוץ מזה, עדיין, בסדר, תגיד, כמו שאנחנו אומרים בוידוי. תראה, אין לנו הזה פנים לומר לפניך צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל השם השם אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חיים, זאת אומרת, תוריד, תוריד. אז כאילו יש מינימום של ענווה להגיד, תראה, אני לא מתכחש.
תגיד קודם שאתה כלום, ואחרי זה תבקש.
אבל מה אנחנו עושים? אנחנו גם לא אומרים שאנחנו כלום, וגם לא מבקשים. אנחנו לא הולכים עד הסוף עם המשחק. כאילו, בסדר, תבוא, תגיד לו, תראה, הקדוש ברוך הוא. זה לא שאני מתכחש לזה שהיה...
למה מגיע לי אם אני כלום?
לא,
בסדר, ככה. תבין.
ואתה מרגיש,
אני לא מסתדר לזה. לא אני כלום, לא אני כלום. תגיד, תראה, אתה
דושב. אני אתן את החיים שלך בגלל שאני כאן אומר. וזה ככה בראש שלי.
כן, אני מציע פטנט קצת אחר. אני מציע שהכיוון הוא כזה. אתה בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תראה, אני עומד עכשיו לבקש ממך מיליונים, בלי שום זכות, הכל, כן. אז רגע לפני זה, אני רק מביע את ה... שאני קצת, יש לי שפיות במוח. מה? אני לא מתכחש שהיה זה, והיה זה, והיה זה, ואני לא, כאילו, לא רואה את זה. ואף על פי כן אני מבקש. תמיד אומר, אם אתה מתכחש, אתה סתם מזוי. מה צריך להיות חוצפן? להגיד לו, עשינו הכל. אשמנו, בגדנו, רצחנו, הכל עשינו, ותוריד מיליון. תבין מה אני אומר? זה החוצפה של הצדיקים.
זה... הם לא עשו את זה, הצדיקים.
הם עושים את זה. הם עושים את זה.
מי עשה את זה?
כולם. כולם, ומי שלא עשה את זה מספיק, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, הוא היה צדיק יפה, יש צדיקים יותר עליונים שיכולים עוד יותר חוצפה להוריד רחמים יותר גדולים גם לדור המבול. מה? אני רוצה להראות לכם עוד שני מקורות אחרונים. איפה זה? כן. שני מקורות אחרונים. אחד, מה שהצדיק יעשה אחרי זה, השאלה היא, עוד פעם, אנחנו מנסים להבין למה יש שבירה. למה יש שבירת הכלים? למה יש מבול? למה יש חטא העגל? אז אתם תראו שהקדוש ברוך הוא בעצמו אחרי חטא העגל רומז לנו מה הבעיה. וזה קשור לנושא ש... שדיברנו מקודם. תראו בעמוד 13. שורה 18. בסדר, רק נדלג קצת לזה. וינחם השם אשר עצר לעמו. אוקיי. והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. הלוחות הראשונים שהקדוש ברוך הוא מוריד, גם הקדוש ברוך הוא עשה את הלוחות, וגם כתב עליהם. הלוחות אלוהים לגמרי, תורה אלוהית לגמרי. אז לפי הנושא של השיעור שלנו, זה כמעט ברור שהם ישברו. למה? כי הכל הוא עשה. ובאמת, אחרי שמשה רבנו שובר את הלוחות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה אולי קשור
לפסולת.
כן, בפסולת. זה, אז תראו במקור הבא, בשורה 22, ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים. כן? בעצם משה מלמד אותו, והקדוש ברוך הוא כביכול מסכים איתו. משה רבנו מנסה להגיד לקדוש ברוך הוא, זה לא הולך עם התורה של קודם. אפשר להגיד, להמשיך את הדבר תורה של הלאה, שצריך תורה, יש לרב קרליבך כמה דיבורים חזקים מאוד על זה, צריך תורה של הלוחות השבורים. התורה של אחרי החטא, התורה של קודם לא יכולה לעבוד. התורה של הצדיק תמים היא עובדת לתמימים. אנחנו צריכים תורה גם לתמימים, שזה הלוחות הראשונים, ותורה לשבורים. תורה למי שנפל וטעה. וגם צריך שהתורה היא תבוא מלמטה. כשאתה מביא תורה מלמעלה, ברור שזה יישבר, זה לא מתאים להם. הם צריכים לעשות את הלוחות בעצמם. אז זה שני עניינים. אחד, שבלוחות השניים צריך שהאדם יעשה לפחות את הלוחות, ואז הוא יכתוב לו על זה את התורה, ואז הם תורות יותר, לוחות יותר עמידים. אבל אומר, יש לרב קרליבך כמה תורות נפלאות, שהנקודה היא שהתורה של אחרי השבירה היא הרבה יותר עמוקה. כאילו נוח צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, ההשגחה של קודם זה לא יעבוד. קודם כל יש סיבות למה זה לא עבד עד עכשיו, אבל בטח ובטח שאחרי מבול אתה לא יכול להמשיך עם אותה תורה כמו מקודם, צריך משהו חדש. וגם לזה הוא כאילו מחכה למשה שיגיד לו את זה. מחכה לנוח שיגיד לו את זה.
אז למה הוא עוד פעם מנסה לעשות לוחות ראשונים שרק הוא עושה את הכל?
למה הוא עשה את זה מראש? זה שאלה תישן עליה קצת, כי יש לנו שבאמת זו שאלה חשובה. צריך עוד לאבד אותה, למה עשית אותה מראש ככה? בסדר?
כן,
למה אתה ראשונים עוד? כן, צריך לישון על זה קצת, על השאלה. רגע, אם התורה של השבירה יותר מותמת וזה, אז למה לעשות בכלל?
אני לא מדבר, אני מדבר עם כל ההיסטוריה שהייתה עד כה, שכל מה שהקדוש ברוך הוא
עשה לבד לא הצליח. זה עוד שאלה. השאלה הראשונה, למה מראש הוא עשה את זה ככה? והשאלה השנייה, איך אחרי כל הסיבובים הקדוש ברוך הוא עוד חושב לעשות?
זאת השאלה שלי.
נכון. תראה איך שהוא לא מתייאש.
מה, לעשות לבד?
לא. אז תנסו לנסות להבין למה בכל זאת צריך את הלוחות הראשונים בכל זאת. למרות שתגיד, וואלה, בסוף נגיע ללוחות. בסדר, זו שאלה שצריך לשאול אותה.
יש פה את האידיאל, אבל לא יודע.
אז לא השתכנת, כתוב בספרים, התשובה הזאת לא ישבה את ליבי. אז אני מחכה, אני מצאת תשובה שכן תתיישב על ליבי. לא נחה דעתי. גם באותה גמרה של חולין, שהקדוש ברוך הוא רב עם הלבנה, למה הוא מצמצם אותה, אז היא לא מקבלת תשובות שלא מוצאות חן בעיניה, ואז כשהוא רואה שלא מתיישב את דעתה, היא מוציאה ממנו משהו, אני אז...
הבטחה.
לא, הוא אומר, את צודקת, חטאתי. תביאי קורבן עליי. אז באמת, בסדר, צריך למצוא תשובה שמתיישבת על דעתנו. אז מקור אחרון, תחזיקו רעש עוד קצת, נועם אלימלך, זה בעמוד 13, שורה 26. נועם אלימלך, רבי אלימלך מליז'נסק, מליז'נסק, לא יודע. וזהו כתיב, לעושה נפלאות גדולות לבדו. שמכסה הרחמים שאינו יודע כי אם הוא לבדו. אני חושב שזה בכיוון של מה שאלודי אמרה. ולא עוד, אלא שנתן לנו צדיקים אף בגלות שהם מזכירים את הרחמים תמיד לפניו ומעוררים רחמים עלינו, והצדיק נקרא זכר. בסדר? אז אתם רואים מה זה הצדיק ומה זה התפקיד שלנו להשתתף בעבודת הצדיקים. זה להזכיר לקדוש ברוך הוא את הרחמים תמיד, אבל זה עובד לשני כיוונים. צריך להזכיר לקדוש ברוך הוא את הרחמים שלו, ולהזכיר לו את הרחמים של עם ישראל, וגם ללכת לעם ישראל ולהזכיר להם את הרחמים שלהם ושל הקדוש ברוך הוא. כולם, זה מין, הוא עושה עבודה, הוא סוכן כפול. הוא עולה למעלה, מזכיר לקדוש ברוך הוא, יורד למטה, מזכיר להם. הוא עושה אהרון, אוהב שלום, עודף שלום. הוא עולה לקדוש ברוך הוא, אומר לו, אתה לא יודע איך הם אוהבים אותך. בסדר, אני יודע. לי הם אמרו, הם מתים עליך. אחר כך הוא יורד אליהם, הוא נראה לכם שהקדוש ברוך הוא שונא אתכם, עשה מבול, זה לא נכון, הייתי למעלה, הוא אמר לי, הוא מת עליכם, רק הוא לא יודע איך זה שלום, כאילו, זה אהרון קיבל להיות כהן גדול, הוא עושה את השלום הזה. שמזכיר להקדוש ברוך הוא, גם שאין שכחה לפניו, הנה אתם רואים? למרות שאין שכחה לפניו, אף על פי כן צריך התערות הדלתתה, לעורר את השכחה, למרות שאין שכחה לפניו, לעורר את הזיכרון. כידוע, והצדיק הוא התערותה, ובזה מזכיר כנסת ישראל להשם יתברך, שמעוררים רחמים על בניו, וזהו כתיב זכר עשה נפלאותיו. רצה לומר, אף על פי שיעלם הרחמים, וזה נקרא נפלאות כנל, עשו להם זכר, הוא הצדיק, שיזכור תמיד בהם. וזהו זה שמי לעלם הנזכר לאל, אף על פי ששמי הוויה אני מעלים, הנה זה אלודי ממש, כן? אף על פי ששמי הוויה אני מעלים, מעלים את השם הוויה, אף על פי כן זכרי לדור ודור. רוצה לומר בכל דור ודור, אני מעמיד להם צדיקים שנקראו זכרי, כנזכר לאל. זהו פירוש הפסוק מלכותך מלכות כל עולמים, רוצה לומר עולמים לשון נעלם. טוב, זה בגדול הרעיון. זה הרבה, נראה לי. סוד הזיכרון, הכנה לראש השנה, ובאמת יש לי רבי נחמן תורה שאומר, צריך אדם שיזכור כל הזמן, על הבוקר, הזכיר את עצמו בעל מדעתיה, זה עבודה יומיומית. אז אני ממשיך להרים להנחתה מהמהלך של העולם, ובמהלך שלנו זה, אחרי כל זה, תשאל את עצמך, יפה, רעיון מגניב, נדלקתי, לא נדלקתי, הסכמתי חלק, מה שכן, מה שלא, זה, איך השבוע שלי משתנה בעקבות זה? משהו קטן, כזה, קטנטן. איך אני למשל זוכר יותר השבוע שבאמת אני נפלא ושהוא רוצה בקיומי ושזה, ושהוא גם כן בסדר או איך אני נזכר יותר שאפשר לשקם מקומות שבורים או איך אני לא יודע מה כל אחד איך הוא וגם צריך טריקים לזיכרון חז"ל המציאו לנו מיליון טריקים, זה תמצא לעצמך טריקים. לא יודע, הם המציאו לנו את הפטנט הזה עם החוטים, אבל יש זיכרון בין עיניך, קריאת שמע, אתה כל הזמן עושה לך עצמך פטנטים, כי השכחה גוברת בעולם, איך לזכור? אז תעשה, תמציא, תהיה יצירתי, תעשה תזכורת בפלאפון. לא יודע, כל אחד המציא לעצמו פטנטים. שבוע טוב.